שלום, סליחה על האיחור. טוב, אני אדבר על התחלת עשרת הדיברות, בסדר? אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל לכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך על כנף, פוקד עוון אבות על בנים השלישים הרביעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. הערה כללית שלא נדבר עליה עכשיו, זה להבין את תפקידם של עשרת הדברים. ברור שלא לא מצוות היחידות בתורה, נכון? אני לא בטוח שאלה המצוות הכי חשובות, אולי כן, כן, בוודאי שיש פה מצוות מאוד מאוד משמעותיות, השאלה היא למה בדיוק הן מופיעות פה. בייחוד השאלה הזאת קיימת לגבי המשפט הראשון, שבעצם לא כך ברור מה הוא אומר, הרי לא נאמר בשם ציווי, סליחה, ברור מה הוא אומר, כן, אבל לא כך ברור האם להחשיב את זה כמצווה או לא, האם זאת פתיחה, כן, הצגה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים את עבדים, ועכשיו שמע מה שיש לי לצוות אותך, אתה יודע, לא תעשה, לא יהיה לך, לא תעשה וכו'. הרמב״ם כותב, לספר המצוות, מצווה א', מופיע פה מקורות, היא הציווי אשר ציווינו להאמין האלוהות, והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה, הוא פועל לכל הנמצאות, והוא אמרו, אנוכי השם אלוקיך. בסדר, אז הרמב״ם אומר שזה ציווי, והוא מוכיח את זה שבגמרא במכות נאמר שתרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני, ואז שואלים תורה בגימטריה, אז זה רק תריה. אז התשובה היא, אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו, שמעו, שמענו. בסדר, אז מפה אתה רואה שהגמרא המגדירה שאנוכי השם אלוקיך זה מכלל המצוות. כידוע, הרמב״ם בספר המצוות מוכיח, מביא הרבה פעמים מקורות להוכיח שזו מצווה, כן? כמו פה, להוכיח שאנוכי השם אלוקיך זו מצווה, וזה לא רק אמירה. וגם גם בהלכות, כן, במשנה תורה, בהלכות יסודי התורה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מציאוי ראשון, הוא מציא כל נמצא וכולי, וידיעה הדבר הזה מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוקיך. זה אומר הרמב״ם, אנוכי השם אלוקיך, זה ציווי, כן, והוא מונה אותה כמצווה. יש פה הבדל בין ההלכה, ששם הרמב״ם כותב לידע שיש שם מציאוי, ידיעה הדבר הזה, כן, לעומת ספר המצוות שכתוב להאמין. טוב, אז זה גם אולי שעובדה בין ספר המצוות לבין ההלכה, שספר המצוות מדבר יותר להגדרה כללית, להאמין, וספר, אבל כשאתה שואל מה לעשות, אז התשובה היא לדעת. אתה יודע, לא, להאמין נשמע לא מספיק מוגדר מה לעשות. בכל אופן הרמב"ם אומר, קרא את הפסוק הזה, כאילו הוא ציווי. תסתכלו רגע ברמב"ן, בהשגה של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, אמרו במחילתא לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. למה נאמר? לפי שנאמר אנוכי השם אלוקיך, המשל למלך בשר ודם שנכנס למדינה. אמרו לו עבדיו, גזור עליהם גזרות. אמר להם, כשיקבלו את מלכותי, גזור עליהם. שאם מלכותי לא יקבלו, גזרותי לא יקבלו. כך אמר המקום על ישראל, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך. אני הוא שקיבלתי מלכותי מצרים. אמרו לו, כן, וכשאני שקיבלתי מלכותי, קבלו גזרותיי, לא יהיה אלוהים אחרים על פניי. אומר הרמב"ן, ראיתי לבעל ההלכות, בעל ההלכות גדולות, שלא ימנה אותה מצווה בכלל תרי"ג. בסדר, אני רואה מדעתו של בעל ההלכות שאין מניין תרי"ג מצוות, אלא גזרותיו יתעלה, שגזר עלינו לעשות, או מנענו שלא נעשה. אבל האמונה במציאותו יתעלה, בסדר, שהוא הודיע אותה עלינו, באותו מופתים, בגלל שכנענו, הוא העיקר והשורש שמיינו לדוע מצוות, להם אני בחשבונן. כן, אז הרמב"ן מביא את הבעל, כמו המשל הזה, של המלך שנכנס למדינה, אז לפני שבכלל שייך שהמלך יצווה, קודם כל צריך לקבל את מלכותו, זה אנוכי השם אלוקיך, כן, ההצגה קבל את מלכותי, אנוכי השם אלוקיך, ומעכשיו אני מתחיל לצוות אותך. פשט התורה כמו מי יותר, כמו הבעל, כמו הרמב״ם, כמו הבעל לכאורה, נכון? כי לא כתוב האמן, דע, שאני אשר לוקחה, אלא זו פתיחה, הצגה, ומעכשיו, אחרי שאני מולך עליך, אז קבל גזירותיי, בסדר? טוב, אז דעת, אלה שתי אפשרות להסתכל על על הפסוק הפותח, כשדעת הרמב״ם היא קצת יותר צריכה הבנה מאיפה הוא למד את זה. אני אוכל אשר לוקחה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. פה יש שאלה מפורסמת, מדוע הקדוש ברוך הוא מזוהה כמי שהוציא אותך ממצרים ולא כמשהו אחר, בסדר? אשר ברא את העולם. אז מי עונה על זה? ידוע? כוזרי, נכון? ועוד קודם? לא עוד קודם, זאת אומרת הכוזרי, אבל איפה? קרים, יש אבן עזרא מפורסם פה על הפסוקים האלה, שהוא מביא את רבי יהודה הלוי, בסדר? ככה חיבור מעניין ביניהם. אני לא זוכר אם הוא היה חבר, תלמיד, חותן, היה איזשהו קשר ביניהם, והוא מביא, הוא שואל את השאלה, אני לא זוכר כרגע, אני יודע שאבן עזרא עצמו עונה את התשובה, כאילו שאלה לי רבי יהודה הלוי ואני עונה, אני לא זוכר, בסדר? משהו, אחד משניהם עונה את זה. בסדר, שהשעות צליחה מצרים את עבדים, שזה מבטא את ההשגחה ולא את הבריאה. טוב. אחר כך ממשיכה המצווה הזאת, או מתחילה המצווה החדשה, שבה יש ארבעה איסורים. לא יהיה לך, אלוהים יחרים על פניי, לא תעשה לך פסל בכל תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. אז גם פה נחלקו מוני המצוות, להבין האם יש פה ארבע מצוות או אחת. אומר הרמב״ם בספר המצוות, מצווה א' שזירנו מאמין האלוהות, כן, מצווה א' שלא תעשה זולתו, והוא אומר ברך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, בסדר? זה הראשונה. מצווה שנייה שזירנו לעשות עבודה זרה לעבד, והוא אומר לא תעשה לך פסל. מצווה חמישית, שזירנו משתחוות לעבודה זרה, והוא אומרו לא תשתחווה להם ולא תעובדם. מצווה ו, שזירנו מעבוד עבודה זרה, ואפילו בזולת ארבעה מילים קודמים, אבל בתנאי שתהיה אותה עבודה כדרכה. כן, והוא אומרו בעזרה, לא תעובדם. בסדר, הבדל בין לא תשתחווה ללא תעובדם, ש... כדרכה, שיש את החוויה אסורה תמיד, ולא את העובדים, זה בכל דרך שאותה עובדים, שבה עובדים את העבודה הזרה הזאת. בסדר? בכל אופן, לפי הרמב״ם, יש פה ארבעה איסורים, ואילו הרמב״ן, למטה בדף, אומר שיש אחד, ונמנה לא יהיה לך אלוהים אחרים, הפסוק כולו מצוות אותה עשה אחת, שהיא מניעה בעבודה הזרה, יזהיר שלא נודע האלוהות לזולתו. מה? הרמב״ם אומר שאלו ארבעה איסורים שונים, הוא מונה אותם כארבעה מצוות לא תעשה שונות. אתה שואל מה הם? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. בסדר? והרמב״ן אומר שזה לא תעשה אחד, כמו מי הפשט פה? אולי פרטי המצוות, בסדר? טוב, בכל אופן, בתורה זה מופיע כארבעה איסורים, כן, נפרדים, יכול להיות שבאמת הם קשורים זה לזה. מה יוצא דופן בין ארבעתם? לא יהיה לך אחרים על פניי, לא תעשה לחפש את בכל תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. מה מהם קצת שונה, קצת מיוחד? מה? למה?
באמונה.
זה לא, אתה אומר, זה לא עבודה, אלא זה עשייה. טוב, נכון? אני חשבתי על תשובה אחרת. יש פה אחד מהם מיותר אולי, מהאיסורים?
לעבוד.
נכון, להשתחוות זה פרט, בסדר? שאנו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה ברור שלא יהיה לך, לא תעשה פסל ולא תעבוד את הפסל. טוב, השתחוויה היא יצאה, בסדר? היא פרט. אז ראינו שהרמב״ם, מבחינה הלכתית, הרמב״ם חילק ביניהם, הוא אמר שהעבודה זה כל אחת כדרכה, בסדר? בעל פאור שפאור עצמו כנגדו, מרקולי זורקים אליו אבן, זה עבודה כדרכה שהיא אסורה, והיא מותרת בעבודה זרה אחרת, כן? עבודה זרה שאותה לא עובדים מזריקת אבן, אז מותר לזרוק עליה אבן, בסדר? זה לגבי העבודה. המשתחווה היא אחת מארבע עבודות שהן אסורות תמיד, בסדר? שהן אסורות בכל עבודה זרה. מה? שלא תעשה לך פסל זה משהו כללי. אסור להכין פסל. בסדר? לא תשתחווה זה... זה עבודה פרטית, כתוב לא תעבודם. זה יכול מספיק.
זה איזשהו פרט של...
של עבודה, לכאורה. אז התשובה היא שהפתרון הזה הוא שלהשתחוות אסור בכל מקרה. בסדר? לכל פסל. טוב, בכל אופן אנחנו רואים שההשתחוויה היא זו שנבחרה פה להיות מפורטת. בסדר? התורה מפרטת דווקא לגבי להשתחוות. לעבוד זה בדרכה מיוחדת לה. להשתחוות זה לכולם. נכון, נכון, והשאלה היא למה דווקא השתחוויה, באמת לא קראת את הרמב"ם, כן? יש ארבע עבודות שהן אסורות אצל כולם, גם לנסח, לקטר ולהקריב, בסדר? מדוע התורה בוחרת דווקא בהשתחוויה? טוב? כדוגמה לעבודה שהיא אסורה בכל הפסלים, בכל העבודות הזה.
זה
גם שאלה,
למה
תקשיב דווקא תשתחווה?
זו שאלה כללית או שזה...
זה גם לפי
הרמב״ם,
למה...
שאלה כללית על להשתחווה, למה תקשיב?
כן, להשתחווה, כן. טוב, מה הנימוק לכל האיסורים האלה? אז כתוב בתורה, כתוב כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים, על רביעים, לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותי. אז מה הסיבה שאסור לעבוד עבודה זרה? כי מה? מה? שכר טוב. לא כתוב פה, אבל לא כתוב פה למען יאריכון ימיך.
שלא תיפגע.
טוב, אבל מאיפה זה מגיע? מה הסיבה שאסור לך לעשות את הדברים הללו, לעבוד עבודה זרה? כי מה? ש? אז מה? אז מה הייתה הקדוש ברוך הוא? לא אתה, כן? אז מה? איפה זה כתוב? בגלל זה אסור לך לעבוד עבודה זרה? מה הקשר? אל קנה, זו התשובה פה. בסדר? כי אנוכי השם לוקחה אל קנה. ההמשך זה איזשהו פירוט, צריך להבין איך הוא קשור לאל קנה. פוקד עוון אבות ועושה חסד. בסדר? אבל הנימוק לכאורה, כי אנוכי השם לוקח אל קנה. מה הקשר בין אל קנה לבין עבודה זרה? האם היה נכון להגיד, האם לא היה נכון להגיד, לא תרצח, כי אנוכי השם לוקח אל קנה, או כדבון אבות על בנים, על שישים, על רבעים. זה לא היה נכון להגיד? זה קנאה, בסדר, אני אסביר את מה שאיר אומר, אני אוסיף עוד משהו אחד, בסדר? איר אומר שמשהו מיוחד בעבודה זרה זה שלמה היא הבסיס? כי היא בעצם, חס ושלום, התחליף, נכון? זאת אומרת, אדם שלא מכבד הורים או שרוצח וכו', אז הוא עובר על מציבו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא החליף את אלוקים במשהו אחר. אבל עבודה זרה זה הבסיס, זה השאלה בכלל מאיפה מתחילים. כן, האם הקדוש ברוך הוא קיים, או שלא, חס ושלום, או שיש משהו אחר, בסדר? לכן עבודה זרה זה היה קנאה, כי הקנאה באה להגיד, השאלה מי פה בורא העולם, מי פה אדון העולם, בסדר? אז כשלא עלינו עוברים הלא תרצח, אז עוברים את ציוויו של אדון העולם, וזה חמור מאוד, אבל זה לא, זאת אומרת ברמה מסוימת כן, כן אבל זה לא באופן ישיר יציאה נגד ההכרה שהוא אדון העולם, שהוא בורא העולם. אבל עבודה זרה זה כן, עבודה זרה זה אמירה לא אתה, אז בשלום, אלא הפסל, בסדר?
איך הבדיוק קנאה, כי הוא נכנס, כי קנאה זה משהו
מזריז,
זה משהו
שנלחם
על הכבוד,
איך הוא מקנה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לעצמו שהוא מקנה? השאלה שלך רחבה לגבי כל האמירות כלפי הקדוש ברוך הוא, נכון? שהוא מתעצב בליבו, ושהוא רואה, ושהוא חושב וכו'.
שמה אתה יכול
להגיד
שהוא מתנצב
על ליבו,
כי איפה שהוא
גר
זה עצוב לו, אבל
כל להגיד
איפה שהוא
כן,
הוא
מקנה,
זה מה
שקשה. הדבר שני, יש חלוקה מפרשים מאוד ברורה בין מקנה ב למקנה ל, בסדר? כשאדם מקנה לאשתו, אז זה כן אולי קשור לקנאה, אבל בסופו של דבר זה לא שהוא מקנה ב... בסדר? בזה שהיא נסתרה עם מישהו, שהוא מקנה בהו, אולי קצת כן, אבל באופן עקרוני, מקנה ל, זה לקנה לרעיון, בסדר? למסגרת המשפחתית, לרעיון, לזה שאשתו, לא לקנה במישהו, לא שרע לי משהו שמישהו קיבל, אלא יש פה מלחמה על משהו אחד, על מקום, בסדר? וכביכול, כביכול, כשמישהו מעמיד פסד, מעמיד עבודה זרה, אז יש פה כביכול מלחמה על המקום. ולכן, פה נכנס את הקנאה, בסדר? ובאמת, השורש קנאה מופיע הרבה בהקשר של עבודה זרה בתנא. וכן, כמו שכתוב פה, הרמב"ן הראשון בעמוד השני, ולא נמצא בכתוב בשום מקום שיבוא לשון קנאה בשם הנכבד, כי אם בעניין עבודה זרה בלבד. בסדר? זה קנאה. אני חושב שהמפתח להבין את הדברים פה, בהמשך למה שיאיר אמר, זה הביטוי, יש פה ביטוי שחוזר עצמו פעמיים, בפסקה הקצרה הזאת. מה הוא? חוץ מלא יהיה. בעצם גם לא יהיה לא חוזר פעמיים. יש ביטוי אחד שחוזר לעצמו פעמיים. אני חושב שרק אחד. ביטוי. נכון. אנוכי השם אלוקיך. בסדר? קשה קצת לשים לב לזה, טוב? זו פסקה כזו קצרה. אבל אנוכי השם אלוקיך זה ביטוי שחוזר פה פעמיים. מה? לא, אנוכי לא יהיה, לא תעשה, ועושה את זה אלפים. בסדר? הפתיחה היא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי מארץ מצרים. ולא תשכב אליהם ולא תעבדם, כי אנוכי השם אלוקיך. אנחנו רואים שזה מופיע גם במקומות מרכזיים, בפתיחה ובנימוק, כי אנוכי השם אלוקיך אל קנה. בסדר? אז בעצם הבסיס פה של הכל הוא אנוכי, אנוכי השם אלוקיך. ובעצם אם נלך רגע בדרכו של הרמב"ן, בסדר? במדרש הרמב"ן הביא. אז אנוכי השם אלוקיך זה הבסיס להכל. זה העובדה, זה הבסיס. אנוכי השם אלוקיך, אני המלך, קבלו גזרותיי. ולכן, כן, אז מתוך ההכרה של אנוכי השם אלוקיך נובעות הגזרות, ולכן זה הנימוק של... אז קודם כל זה מצווה מיוחדת, והיא לא צריכה... נימוק, היא לא צריכה ציווי, סליחה, כדי לחשב כמצווה. בסדר, שוב, לא משנה כרגע אם נמנה אותה כמצווה או לא. אבל זה הבסיס. בסדר, את הבסיס אנחנו לא אומרים בשביל ציווי, אלא כעובדה מוגמרת וקיימת. אנוכי השם אלוקיך, זה הבסיס של הכל. על גבי זה מופיעים מופיעים האיסורים. ולכן, וממילא, המציאות הזאת, שאנוכי השם אלוקיך, דע לך שאני השם אלוקיך, המציאות הזאת ממילא היא זו ששוללת קיום של עבודה זרה. בסדר? שאלנו למה הביטוי הזה מופיע דווקא פה ולא בלא תרצח, לא במקומות אחרים? כי כמו שאיר אמר מקודם, זה הבסיס. הבסיס הוא אנוכי השם אלוקיך, ולכן ברגע שיקום בן אדם ויציב חס ושלום חלופה לאנוכי השם אלוקיך, אז מיד קופץ הכתוב ואומר, כי אנוכי השם אלוקיך אל קנה. בסדר? אל תשכח, כי אנוכי השם אלוקיך, לכן זה מופיע פה ופה, בפתיחה, כבסיס, כהגדרה להכל, שמתוכו, מתוך הפתיחה הזאת נובעות שאר המצוות, ובאיסור עבודה זרה, בגלל שמפה נובע איסור עבודה זרה, מתוך זה שאנוכי השם אלוקיך. בסדר? לא בסדר?
אז מה השפה של אלקנה?
אני לא יודע, זאת אומרת, היה יכול להיות כתוב כי אנוכי השם אלוקיך וזהו, כי אנוכי השם אלוקיך. טוב, אני לא יודע, ברור לנו שאלקנה מוסיף להסביר לנו, כן? אנוכי השם אלוקיך, ולכן, כן, אתה זוכר את מה שאמרתי לך, שאנוכי השם אלוקיך, שזה הבסיס? לכן פה אני אלקנה, כי אין מקום משהו אחר, כי זה הבסיס, זה נוגד את הבסיס. בסדר? וממילא פה מגיע העונש והשכר, כן? פוקד עוון אבות, מה זה קשור פה? פוקד עוון אבות, עושה חסד לאלפים, שוב, לכאורה השכר והעונש הללו היו יכולים להופיע גם בלא תרצח, גם בלא תנאף, גם בלא תגנוב, נכון? כל התורה כולה ניוסדת על שכר ועונש. אבל השכר והעונש מופיעים בצורה כל כך כללית פה, בגלל שזה הבסיס, כן? הקנאה לבסיס, הבסיס הוא הנוכחי שאני נותן לך, ברגע שקם משהו נגד זה, אז יש קנאה, וממילא היא זו שמביאה לשכר ועונש, כי זו יציאה נגד הבסיס, נגד ה... בסדר?
לכן מה?
אתה
אומר שאנחנו נגד הבסיס עכשיו, לכן מה?
ולכן זה אלקנה, בסדר? כי זה שמיטת הבסיס, ולכן מופיע פה שכר ועונש. כי בלא תרצח לא כתוב שכר ועונש. בסדר? הערה, יש כאלה שכתוב בין שכר ועונש, נכון? למען יאריכון ימיך. אבל פה זה נשמע משהו מאוד בסיסי. אנוכי השם אלוקיך אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים, ועושה חסד לאלפים לאוהביי. בסדר? זה נשמע משהו מאוד בסיסי בתורת הגמול, בתורת השכר והעונש. למה העניין הכל כך בסיסי מופיע פה? כי פה אנחנו מדברים על הבסיס, יש פה שמיטה של הבסיס, ניסיון לשמוט את הבסיס, ניסיון לשמוט את אנוכי השם אלוקיך, ולכן אני אל קנה לזה, אומר השם, ולכן, וממילא, כתוצאה מהקנאה הזאת, אז העונש ימשיך לדורות הבאים, והשכר יימשך להרבה דורות. בסדר? נכון. נכון, כן.
אפשר עוד שאלה?
כן.
קודם הרב אמר, הוא הציג את לפי הרמב"ם, אני צריך להסתדר לאנוכי השם אלוקיך, שיש בהתחלת בסוף, שזה בעצם את הבסיס, ואז בסוף זה מגיע גם, לכן זה מסתדר לפי הרמב"ם, שזה הבסיס וזה לא מצווה. לפי הרמב"ם זה שזה כן מצווה בפני עצמה.
אז, לא יודע, יכול להיות שזה יסתדר יותר לאחד מהם, אבל גם לפי הרמב"ם, זאת המצווה, זאת אומרת, הבסיס הוא מצווה. אתם בעצם חולקים, השאלה היא אם הבסיס הוא מצווה או לא. נכון, זה יותר מתאים לרמב"ן, כן, שיש איזשהו בסיס ומתוכו נובעות המצוות. הרמב"ם יגיד, זאת המצווה הבסיסית ומתוכה הכל יוצא. בסדר, זאת אומרת, זה יותר מתאים לרמב"ן, אבל זה, אני חושב שזה יכול להסתדר לכולם. עכשיו, העונש שיוצא מפה הוא לכמה? לארבעה דורות, נכון? שימו לב למספר ארבע, בסדר? יש לנו פה ארבעה איסורים, והעונש הוא לארבעה דורות, כן? נכון, אני חושב שאני ככה אלקנה, פוקד אבון אבות על בנים שלשים על ריבעים לסונאי, בסדר? ארבעה דורות. לעומת זאת השכר לכמה?
אלפים.
אלפים, מה זה לאלפים? כמה זה? בפשט, כמה זה לאלפים? מה? כמה זה אלפים? במספר, בפשט, בלי... אלף? אחד? אלפיים? למה אלפיים? כי מאות רבים שניים, אבל זה כבר... אתה מבין למה זה לא הפשט? כי מה שיזהר אומר, הוא אומר, רגע, יש פה ריבוי. בעצם אלפים זה בלי סוף, נכון? רק אנחנו צריכים להבין מה כתוב, אז אנחנו אומרים, אז מאות רבים שניים, אז זה לפחות אלפיים, בסדר? אבל לכאורה הפשט הוא לא מוגבל, הפשט הוא לאלפים, בסדר? מה?
אם
זה
יותר
מעשרת
אלפים, אז זה כתוב לרבבות.
אה, לרבבות. טוב, שאלה טובה, אני לא יודע. בכל אופן, ברמה של אלפים זה לא מוגבל, בסדר? זאת אומרת, הכלל של מיעוט רבים שניים זה כלל שאומר לנו איך לקרוא את התורה, כן? כי אנחנו לא יכולים להסתדר אחרת, אבל... אבל התורה לא כותבת לאלפיים, בסדר? היא כותבת לאלפים, טוב?
זה לא קשור לדורות.
זה כן בגלל
עונש. לא, אני אומר, השכר לא קשור לדורות.
אני אומר,
טוב, אז נכון, זה לא... בסדר. בכל אופן, אני חוזר אלינו, אז אם אנחנו אומרים שבאמת השכר הוא כביכול לא מוגבל, ובסדר ברמה מסוימת, והעונש הוא מוגדר בארבעה דורות, בסדר? אז זה בדיוק כמו הציווי, כי הציווי היה אנוכי השם אלוקיך, משהו לא מוגבל, בסדר? והאיסורים היו מוגבלים לארבע, לא יהיה או לא זה, כן? ארבעה לאווים, בסדר? אז עוד פעם, יש לנו פה את הלא מוגבל, אנוכי השם אלוקיך, שזה הבסיס, זה הלא מוגבל, וממילא השכר הוא גם לא מוגבל, הוא אלפים, הוא לא מוגדר לפחות, ובצד ההפוך, בצד של האיסור, אז יש ארבעה איסורים, וכנגד גם יש ארבעה דורות שחוטפים, שננשים, כן? וזה האנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, מבית עבדים, אז המחילתא אומר, מבית עבדים, מה זה מבית עבדים? מבית העובדים עבודה זרה. בסדר? המחילתא מגדירה שמה זה... מה זה שארץ מצרים? זה בית עבדים. מה, למה הם עבדים שם? כי הם עובדים עבודה זרה. כן, אולי זה קשור לבלות העובדים, בסדר? מבית עבדים ולות העובדים. זאת אומרת שמצרים מייצג בשבילנו את בית העבדים, את בית העובדים עבודה זרה. מצרים, לשון מיצרים אולי, כמו שדורשים. בסדר, ושוב זה המציאות המוגבלת. בסדר? בית עבדים, עובדים עבודה זרה. לעומת זאת, יש את המציאות הלא מוגבלת, שזה השכר, וזה הקדוש ברוך הוא. יש לכם ספר דברים גם? אז תפקחו רגע בבקשה בפרק ד', טוב, אחרי... פרק ד', רק ישמר לך שמור נפשך מאוד.
יש את זה בדף.
אה, סליחה, נכון, יש את זה בדף. לא להתאמץ את המידה, אפשר להתעטל, יש את זה בדף? סליחה. טוב, בפסקה הבאה התורה מדברת על המצווה שלנו. רק ישמר לך שמור נפשך מאוד, בן תשכח את הדברים אשר רואה עיניך. אופן אסורים לבבך כל מיני חייך, עבודתם לבניך ולבני בניך. מה זה הדברים שלא תשכח? יום אשר עמד לפני אדוני אלוהיך בחורב, אמר אדוני אלי הכלי את העם, וישמים את דבריי, אשר ילמדו נראה את כל ימים אשר הם חיים על האדמה, ובניהם ללמדו, ותקרבנו, תעמדו תחת האר, ארבע עורב האש, עד לב השמיים, חושך, ענן וערפל. וידבר אדוני אליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה, אינכם רואים זה לתי קול. בסדר? תמונה, מופיעה גם אצלנו. כן, אני רוצה לסתכל פסק או תמונה. ואגיד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות עשרת דברים ולכתוב מהם שני לוחות אבנים. אותי ציווה אדוני ועדי לימד אתכם חוקים ומשפטים ויעשיתם אותם בארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה. עכשיו האיסור, ונשמרתם מאוד למשרתיכם, כי לא ראיתם כל תמונה, שוב תמונה. ויום דיבר השם אליכם בכל מתוך האש. פן תשרידו בנו ועשיתם לכם פסל, תמונת, בסדר? פסל, תמונה, כל סמת, תמיד זכר ונקבה, תמיד כל בדמה אשר בארץ. טוב, גם אצלנו מופיע. נכון, אשר בשמיים מעל ואשר בארץ מתחת. תבנית כל ציפור שתעוף בשמיים, בסדר? אשר בשמיים ממעל. תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ. בסדר? זה בדיוק כמו אצלנו. גם אצלנו מופיע, ואשר במים מתחת לארץ. ופן תישא עיניך השמיימה, שוב זה השמיים. וראית את השמש ונדחתה, והשתחווית עליהם, ועבדתם, השתחוויה, עבודה. ואתכם לקח השם, והוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לנו לעם נחלה כיום הזה. טוב, יש פה הרבה מאוד ביטויים שלכאורה רומזים לציווי אצלנו. שבעצם אומרת שאתם עם ישראל אל מול מה שהשם חלק לעמים, לכם עם ישראל יש מציאות שהיא לא מוגבלת, שהתחילה ביציאת ישראל ממצרים, מהמיצרים, יוצאים למציאות שהיא לא מוגבלת, והפסוקים פה מתארים את השחרור מהמציאות, מהמוגבלות של התמונה. יכול להיות, ובזה נסיים, שדווקא ההשתחוויה מופיעה פה, כי ההשתחוויה הראשונה בתורה כתובה אצל אברהם אבינו, וישא עיניו היער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, היער וארץ לקראתם מבטח האוהל, וישתחו ארצה. אומרת על זה המכילתא, תראו קצת למעלה, בפרשה ו', לאוהביי ושומרי מצוותיי, לאוהביי זה אברהם אבינו, וכיוצא בו ושומרי מצוותיי, אלו הנביאים והזקנים. רבי נתן אומר לו, אהבה שומר צוותה אלו ישראל שיושבים בארץ ישראל, נותנים לו שם מצוות, מה לך יוצא להרגע, שמעתי הזביני, ישראל, מה לך יוצא להישרף, שקראתי בתורה, מה לך יוצא להצלב, שאכלתי המצה, מה לך לוקה מפרגל, שנתתי את הלולב, כן, יש פה תיאור קשה של אותה תקופה, וכולי, אז יכול להיות שההשתחוויה דווקא היא כתובה פה, כי היא זו שמבטאת את האהבה הגדולה לקדוש ברוך הוא, לא אהבה איזה אברהם אבינו, וכשמתוארת הסטייה מהאהבה שצריכה להיות כלפי הקדוש ברוך הוא, אז דווקא ההשתחוויה שמבטאת את האהבה לקדוש ברוך הוא, היא מודגשת לאוהביי, כן, לאוהביי ושומרי מצוותיי, כתוב אצלנו, לאוהביי איזה אברהם אבינו, ולכן מודגשת פה ההשתחוויה שבו מתחיל אברהם אבינו, ואומרת לנו התורה, אל תיקח את ההשתחוויה הזאת שאברהם אבינו הוא זה שפתח בה וביטא דרכה את האהבה לקדוש ברוך הוא, אל תיקח אותה למה שמיצר כביכול לקדוש ברוך הוא, למה שקדוש ברוך הוא מקנה לו לעבודה זרה, שהיא זו שמנסה להשמיט את הבסיס של אנוכי השם אלוקיך. טוב, אז אני מסכם. הציווי אנוכי השם אלוקיך זה הבסיס, התורה פותחת בו, הוא הבסיס, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, נקודה היא, אנוכי השם אלוקיך, והמציאות האינסופית הזאת שאנוכי השם אלוקיך מוציאה אותך מארץ מצרים, מבית עבדים, מבית עבודה זרה, שזה הצמצום. ראינו שהצמצום מתבטא בארבע, גם ארבעה איסורים, גם ארבעה דורות, העונש, ולעומת זאת חוסר המוגבלות זה אנוכי השם אלוקיך, זה האינסופיות, זה על האלפים, ואנחנו פה יוצאים מהתמונה, מהארץ, מהשמיים, יוצאים מהמוגבלות ואמורים להתחבר לאין סוף, ללא מוגבל. כן, כמו אברהם אבינו שפותח בזה, משתחווה הקדוש ברוך הוא, שלא ניקח את ההשתחווה ונסיט אותה לדברים מוגבלים, אלא נשאיר אותה במקום הלא מוגבל אצל הקדוש ברוך הוא. עד כאן.